יום חמישי, פרשת ויחי. שלום לכם ידידיי, אנחנו כמובן ביום הגדול, מעמד סיום הש"ס, המעמד המרכזי של הארגון דירשו. נגיד עוד פעם, בצער רב שכל הכרטיסים אזלו. המעמד ההיסטורי רבותיי, בעזרת השם, יקבע שיאים חדשים בכל הקשור להשקעה במעמדי סיום הש"ס, מאז ומעולם, יכולים להשתתף בו כ-14,000 איש, ובראשם מורונן ורבונן גדולי ישראל. בעקבות פניות רבות מצד ארגונים פרטיים, החליטה הנהלת דירשו לאפשר למארגנים להתחבר לשידורים החיים שיעברו מהאירוע. עם זאת, הנהלת דירשו מבהירה שמוקדי השידור יפעלו באופן עצמאי על ידי היוזמים. הארגון לא אחראי או שותף לארגון של האירועים האלה. במעמד יושרו לכבודה של תורה לחנים חדשים ומרגשים, שהיוצר והמלחין רבי יונה רוזנבלום יציג יצירת מופת חדשה בשם ביסה ספר שיום, שתבוצע על ידי רב מוטי שטיינמיץ, רב זנין וייברגר. במהלך המעמד יבוצעו כמובן שירים נוספים על ידי מקלט מלכוס, אז אמרו רב שלמה כהן, אלי הרצליך, זנין וייברגר והר אלי סמט, תחת ניצוחם של מוישי רוד ומוישי לאופר, זמורת המנגנים. במהלך המעמד תוקרם גם מצגת מיוחדת ומרגשת, הנה ימים בואים, שהוכנה על ידי רב מוטי חצין ורב יוסי פולק, שתתפרס לאורך כ-30 דקות ותנוע בין שתי מלחמות העולם, שמתארת את המכה הגדולה שנחתה ליהדות אירופה המעתירה. המצגת המיוחדת שמשלבת מציגים חיים על הבמה, מביאה באופן נוגע ללב, סיפורם המיוחד של אבא ובן שהיו בכינוס הגדול בווינה, בתרפ"ג, מסיירת בין תחנות שונות בדברי ימיה של יהדות אירופה, ערב חורבנה הגדול, וממחישה את חשיבות דף הגמור להמשך של שלשלת הדורות. משתתפים במעמד הסיום יזכו במארז ספרים מהודר מספריית הפאר בהוקרה מאגף ההוצאה לאור של הארגון. הספר המבוקש ביותר שהוחלט במעמדים הוא ההוצאה לאור המפוארת מאירת העיניים של דירשו על פרק האובס. עוד ספר נוסף שיצורף למארז הספרים הוא ספר בתרס השם חפצוי. ספר צבעוני ומאיר עיניים בלמעלה מ-200 עמודים לעידוד לימוד התורה באמקוס שמעורר את לב הקורא לגשמק מיוחד ללימוד מיון בתורה הקדושה משלב עובדות וסיפורים מרתקים. ההתמדה של גדולי ישראל. עוד לפני תחילת המעמד התקיים יריד מיוחד וחד פעמי, שמסגרתו יוצאו לציבור הקדוש ספרי דיר שבמחירים מוזלים. היריד המיוחד ימכרו עודפים של מאוצר הספרים המפואר של דיר שבמחירים חסרי תקדים, של החל משקל אחד לכרך. השנה כשירות למשתתפים, שירות מיוחד יתאפשר משלוח עד הבית של הספרים הנרכשים בעלות מסבסדת של 10 שקלים בלבד. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מי הוא הזוכה המאושר במבחן המסכם האחרון של קניין טוירה? סיפור מיוחד על תמיד חכם ועל אש הסחובר אמיתי. המבחן המסכם של דירשו, מבחן שנועל את בחירי לומדי עד הפרוימי, שנבחנים במסגרת תוכנית הקניין טוירה, 30 דף מדי חודש. אחת לארבעה חודשים נערך מבחן מסכם על 120 דפים, שנלמדו מאז המבחן המסכם הקודם. ההשתתפות בתוכנית הזאת היא בגדר זכות שנבחני דיר שלא חייבים להמש אותה, אבל הרשות בידם. בין הנבחנים שקיבלו ציון של 80% ומעלה, צריך את הגרלה על מלגות בהיקף של $15,000, שהזוכה הראשון יקבל פרס של $5,000, שניים נוספים מקבלים $1,000 כל אחד, ארבעת הזוכים הבאים $500, ו-30 מבחנים מקבלים פרסים בהיקף של $200 כל אחד, שכל הזוכים ביחד מגיעים ל-$15,000. אז ביום שני השבוע נערכה ההגרלה בין נבחני המבחן המסכם, האחרון שנערך על ידי דירשו. בין אלפי הנבחנים זכו 37 נבחנים בפרסים האמורים. האחראי על ההגרלה בדירשו מספר שמיד אחרי ההגרלה הוא רצה לבשר לזוכה, לזוכה המאושר על זה שהוא זכה בפרס הגדול. למעשה מדובר בעבודת מזכירות, שאני לא אמור לעשות אותה, אומר, אבל אני מקפיד להתקשר לאלו שזכו בפרסים הגדולים, אשמח בשמחתם ולשוב מילה חופנה עם נחת, והנאה מהזכות שנפלה בידי לבשר, לידי תלמיד חכם שהוא זכה ב-$5,000. רב מילצ'ה זה זאת רצי. אומר, כך עשיתי גם הפעם, אבל הזוכה המאושר לא עונה לטלפון. חשבתי, הוא בטח לומד, עומד בכולל. אבל אמרתי, אל תמנע טוב מבעליו. אם אני יכול לשמח יהודים, בשורה נפלאה, למה לעכב? ישרתי כמה פעמים והוא לא עונה. הבנתי שכנראה מדובר באמת בעורך תלמיד חכם שוקד על לימודו, אז התקשרתי הביתה, טענתה, שאלת אם הוא בבית, היא אמרה, לא, הוא לומד, אפשר לדבר אותו עד שיסתיים הסדר. לא, השמחה שלי גברה שבעתיים, הזכירה הגיעה למי שראו לה ביותר, יותר מכל. כמובן שבישרתי את הבשורה על הראייה הנאמנה, שהתרגשה מאוד ודתה מקרב לב, קודם כל הרבנים שלו, אחרי זה לדיר שהוא לעמדים בראשו, לפני שניתקתי, יוסיף המשפט אחד, שמילא אותי צמרמורת. אם אני מתקשרת לבעלי, הוא יודע שזה דחוף מאוד, והוא עונה לי מיד. אבל אני לא רוצה להפעיל לו ללמוד. עדיף שילמד בנחת, וכשהוא יסיים, אני אבשר לו את הבשורה המשמחת. ואנחנו ממשיכים רבותיי, אדרו חלון, אדרו נלוך, סיפור השגחה מיוחד של מייסד ומגיד שיר בדף האמי. סיפור נפלא שהתפרסם על ידי הרב טפילנסקי במבשר בימים האחרונים. הוא מספר שהוא פגש אותו בליל שבת האחרון פרשת ויגש, נפעם כולו. מה השמחה? והוא אומר לו, השגוח הפרוטיס ממש בהתרגשות. דובר באברך חשוב שלא מזמן עבר דירה, באותה העיר משכונה לשכונה. חוזר משולם זוכן, מהשכונה הקודמת שהוא היה גר. הוא מספר שלפני 7.5 שנים התחיל דף היומי, הוא זה שנחלט לתועלת הרבים בבית הכנסת, יסד שיעור דף היומי, נוסר את השיעור במשך תקופה. זכה לסיים כמה מסכתות, אבל בצוק העיתים, הוא צריך לנסוע לחוץ לארץ לתקופות ארוכות, לסייע בענייני רפואה לקרובי משפחה. לצערו הרב, הוא צריך לפנות את מקומו לטובת מגיד שיעור אחר. שכולו רווי בגעגועים, מתי הוא יזכה לחזור ולמלא את מקומו. חלפו שנים, המשפחה התרחבה עד שהוא הוכרח לעקור משכונה, מאותה שכונה לשכונה אחרת. ובדברים הוא גם שכח כמעט לגמרי את אותו שיעור נפלא, בליל שבת קודש, עזור הוא מספר מאיך, במחת שולם זוכר, שלחד מקרובי המשפחה, בבית הכנסת בשכונה הקודמת, החליט לצאת לדרך הלא קצרה להשתתף בשמחה, שהוא קוסע לבית הכנסת ונדם לראות מחזה מרגש, ברגע זה ממש, סיימו בני החבורה, לומדי הדף היומי במסגרת השיעור שייסד את הש"ס. נעמדו לאמירת קדיש ופצחו בריקוד נלהב לרגל השמחה הגדולה. זה היה גילוי עצום של השגוח הפרוטיס בעיניי, מספר הופך בעיניים בורקות. שמיים זימנו אותי לאותו רגע כדי לרמז לי ולהזכיר לי. שום דבר לא נשכח בפנקזים של מעלה. אם זכיתי להיות במייסדי השיעור, ללמוד במסגרת הסדרה של מסכתות בעת תחילת הש"ס, במחזור הזה, אז הראו לי שאני אזכה להיות נוכח ברגע המשמח והמרגש של סיום הש"ס. כולי תקווה אומר שאני אזכה להתחיל את הש"ס ולסיים אותו מתוך בריאות ונחת בבית הכנסת החדש ובכל מקום שהוא יחד עם רבבות אלפי ישראל. ויש פה עוד סוג מחדשות של דירשו על היסטוריה, היסטריה, סביב סיום הש"ס של דירשו בפריז. 5,000 כרטיסים נמכרו תוך כמה ימים. זה ענות נלבת של ציבור שלא מולג, לא מורגל במעמדים מסוג זה בצרפת, באצטדיון דום דה פריז, בבירה הצרפתית, מעמד היסטורי, אחדות חסרת תקדים של כלל הקהילות היהודיות, החל מהקונסיסאו, במחילה מהצרפתים, אם אני לא אומר טוב את השם, וכלה במוסדות התורה והעירה החשובים ביותר בצרפת התורנית, כולם התכנסו יחד, תרד תחת גורת גג אחד, עם מעמד אדיר לכבודה של תורה, באותו מעמד יופיע זמר מדעת עשה, מקלת מלכות, סימות, המנגנים ועוד. לדברי רב שלום אלחדד מרבני דירשו בצרפת, הסיפור המתוכנן מרגש את כל המדינה. הוא אומר, בהיסטוריה היהודית של צרפת מעולם לא היה מעמד כזה. מעמד בסדר גודל כזה, 5,000 משתתפים, רבנים חשובים. הביקוש סביב הכרטיסים אדיר. מה שמיוחד כאן זה החגיגה, לכבודה של תורה, לומדי הדפויים שכמותם ברוך השם הולכת וגדלה, כך גם האחדות הנדירה. מאותו קונסיסטאור שאמרנו עד קהילות ליטאיות, חב"ד ועוד ועוד. רק לראות את המכתב שעליו מופיעות כל הקהילות זה כבר מרגש. כולם יבואו למעמד, אלפים יהודי צרפת, יש שקנת, יש גדולס, מתחזקים, מסורתיים, אשכנזים, ספרדים, כולם יחד עם מעמד נשגב של אהבת התורה מסוברה בלחדד. למעמד יגיעו גם שורה של רבנים חשובים מישראל, בנוסף לרבני צרפת. המעמד הזה יחזק לא ספק את אהבת התורה. ויחיד את מעגל עומדי הדף היומי, המשימה העיקרית שבגינה דירשו משקיע און כה רב בהפקת המעמד בסטנדרט הגבוה ביותר שלנו. שיהיה בהצלחה לצרפתים, ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. ספר רגון הצדיק, רמי לך בידרמן. מה איזה שהוא שמע, מיקיר קרטה דשופרייר, רב מנדל, שם זיכר אותו במשפחה לתפארת, בית מלא בנים ובנות, בלי עין הרע, למחייתו. למחייתו הוא עוסק בקניית ומחירת עתיקות, ספרים וכתבי קודש, שער חפצי קודש עתיקים, שהוא מוכר אותם בשער גבוה, יותר מכפי שהוא קנה כמובן. כבר ידוע שבעסק הזה אפשר לדעת מה יעלה בסופו, לפעמים הוא יקנה ולא שום כופים, יהיה מונח עד אלא יודע, ולפעמים זה יעלה בכפל כפליים, שרבים יקפצו ויעמדו על המקח. זה למשל למד עבודים, אומר רב מיילך, אחד שפורס מצודה בלב ים, אפשר שיעלו דגים גדולים משובחים ואפשר גורניש. כללו של דבר שאין שום כלל, אבל רב מנדל השיח על השם יעבור, כמו שהרמח"ל אומר, בעניין התפילה, כשאדם מתקרב לעמוד לפני השם, ממנו ישאל כל צורכיו ועליו ישליך יעבור, זה יהיה ראשית כללי ויקרה לכל השתדלותו. סדר העולם, הילדים גדלו, הגיעו לדודים, הבן שלו בא בקשרי שידוך עם בת גילו בשעה טובה מוצלחת. כמנהג בעלי בת עם חשובים, רב מנדל מקבל על עצמו סכומים גדולים ונכבדים, שרק על ידי התעלומייס יכול להעיד כסף מן העולם, שכבר קלטה פרוטה מכיסו עידן ועידנים. באופק לא נראה שום מקור לזה שהוא יוכל לעמוד במילה שלו, יום עודף יום, לילה עודף לילה. זמן הנישואים קרב, ולרש אין קול ואין זכר וסימן למומן. בלילה, שלפני החתונה, הוא קורא לבנים והבנות, אומר להם, תשמעו, עשיתי חשבון, כמה אני צריך למחר, יוצא 25,000 דולר. אני מניח את הדף הזה בקרן זרוויס, וביחד ניסה עינינו למרום, שיחיס לנו ישועה בקרוב. טוב, אלה שמדברים, דופקים בדלת, הם פותחים אותה, רב שימן בפתח. הוא איש ידוע בירושלים, מחשובי ונכבדי הדתו. גם הוא יש לו יד ורגל בעתיקות, הוא שואל את רב מנדל אם יש לו חדשות, הכוונה לישנות ועתיקות. אומר לו רב מנדל, תשמע, אין לי איזה מציאות גדולות, אבל יש לי ספר משנה תורה להרמב״ם ישן ושן, מלא בהערות וחידושים, ומבין השיטים זה נראה שהמחבר היה גאון עולם, אבל לא כתוב מי זה. רב שמעון מסתכל בספר, הוא אומר שנראה לו שהוא יודע מי זה. שואל אותו רב מנדל, כמה יהיה שכר התיווך ונמצא לו קונה הגון, שישנה במיטב. אז הוא אומר, בוא נסכם שתיתן לי 5,000 דולר. רב מנדל מסכים, הוא יצא רב שמעון, בודק בזריזות, משווה את זה עד שנדע שהספר הקדוש הזה מיוחס לאי גוין, פרי חודש. מיד הוא אומר למכור אותו לאחד מגדולי הדור, שגם הוא ידע נפלא ומבין גדול בכתיבת העתיקות, שלם 30,000 דולר, תבנו את הקילים. שמעון לוקח לעצמו את ה-5,000, ומשלשל לידיו של רב מנדל 25,000 דולר במזומן. פילי פלוי. משרד השגחה עליונה, הספר הקדוש הזה, שכב כאבן שאין לה הופכין בבית, שרב חוסיד המפורסם, רב שלמה פפנאיים, זכרונו לברכה. כמעט שהוא זרק על זה לגניזה, זה כאילו ידע מי כתב. ופשפש רב מנדל בבית תגד ספריו של רב שלמה מצא את זה, קנה את זה ב-50 דולר. לא רק זה, אחרי שהוא לא צריך למכור את זה, דעת לו הרבה זמן, הוא כבר הציע את זה לבן של רב שלמה פפנאיים בחזרה, תמורת 50 שקל, אבל הוא גם את זה לא הסכים. הרי לפנינו שכל אותו הזמן, שהוא חשב שיתרם הזה לא עם הספר הזה, הלויק עם חשבו לטייבו, שמר עליו שלא יקנו אותו, כדי שיהיה מוכן לשעת הכושר, כשיגיע היום המיועד, הוא יצטרך למעות ויתלה עיניו למרום, באמונה פשוטה בתחון, בבור העולם. ואנחנו ממשיכים עם השוט הרמי. אחד שואבל על אביו או אמו, בתוך ידבית חודש, האם יתר לו להשתתף בסיום השס, מחר ביד אליהו, לזמור את שמחה גדולה. אז התשובה היא, הוא דן פה ומפלפל פה, על פי דברי המערמים, צבר אמו. בכל אופן, למה יש, הוא כותב, הרב שוורצבורד שליטה, שהוא שאל את הגאון רבי שאול קליין, שאמר שפשוט מותר להשתתף וגם לשמוח. וגם מי שלא מסיים בעצמו, שזה עמד כבוד התורה של כלל ישראל, ורבו, שיתקדש שם שמיים ברובם, ויהיה נחת רוח לפניו לזבוח. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף רעים מבעל אוכל, אנחנו אוכלים בשעה טובה, סימן תוף נונה לפסיף י' ב'. כלי חמץ שלא יגילו את ידיותיו, האם מותר להשתמש בו בפסח? על כך בעל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד, כפי הרבנים הגאונים, מגוון שפות, בשפה ברורה, נעימה ובהירה. וכדרכנו ללמד גם אנחנו תנאי הדפיים בעל אוכל. כלי חמץ שיש לו ידית. בהכשרה לפסח בעגלה צריך להגיל גם את הידית, כשהם עשויים מקשה אחת, והחום עובר לכל חלקי הכלי, הידית ממתכת, אז אנחנו חוששים שבליית החמץ עברה גם אל הידית, גם בכלים שעשויים ידיות מחומר אחר, שלא מעביר חום, כלי חרס, עובד, חוששים שניתז מהחמץ על הידית, או שסתם נוגעים איתו, נוגעים בידית עם ידיים לחלוחות חמץ, כשהיא חמה היא בולעת, או שישרו את זה במים רותחים, ושהוא ינקות את זה בכלי ראשון. הייתה ברמה שאתה ידיד, אפשר להגיד לך, כי התחילה בעירום מכלי ראשון, אלא אם כן ידוע שהיא עצמה בלה מתוך כלי ראשון, למשל שנתחווה בחמץ בכלי ראשון, שאז היא חובה להגיל אותה בכלי ראשון. כי חמץ שהגילו אותו כבר לפסח, אבל לא הגילו את הידיד, היא אסור להשתמש בו בפסח, גם אם זה התגלה בפסח עצמו, שאז לא שייך להגיל כלי מחמץ, זה לא עכשיו בדיעבד, והיא אסור להשתמש, אבל אם הידיד נתחווה במאכל חמץ בפסח, המאכל יהיה מותר, בגלל ש... בכלי בידית שעשוי מקשה אחת מתכת, מעיקר הדין, לוקטים שהגלת הגוף של הכלי עצמו מועילה גם להוציא את הטעם שהוליך הכלי מהבליות לידית, הביאו לחשות האחרים, לא חוששים בדיוק. אבל במקרה שידוע שהידית הכלי עצמה קיבלה טעם חמץ, בכל אופן שהוא, אפשר שתחוו אותה בתבשיל של חומץ, שזה דרך השימוש בכלי הזה, כמו סכין למשל, שהידית בדרך כלל גם נוגעת באוכל, מלא זה יהיה אסור באכילה. כלי מתכת שוב הידית עשוי מקשה אחת, אשר כאמור עובר בו טעם חמץ שבלוע בכלי לידית, אם לא יגיל את גוף הכלי והידית נתחווה במאכל חם בפסח, המאכל אסור, בגלל שבלוע בה טעם החמץ שעבר מגוף הכלי. ידית מתכת שמחוברת לכלי באמצעות ברגים, יש אומרים שהדין שלה כמו ידית שעשויה מקשה אחת עם הכלי, ויש מהאחרונים שמסתפק בזה. אבל יש אומרים שבאופן זה נחשבת הידית לכלי נפרד ולא עובר אליה טעם חמץ מגוף הכלי. גם בכלי שעשוי מקשה אחת, כשהוא טעון ליבון, אין ליבון הכלי מועיל להכשרת הידית גם בדיעבד. דהיינו שגם כשידוע שלא ישתמשו בידית עצמה לחמץ חם, אם היא נתחווה במאכל חם בפסח, המאכל אסור גם בדיעבד, חמת טעם החמץ שעבר אליה מגוף הכלי. עד כאן בניין דפיים בהלכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מחבטות של חמץ שמתגנים בהם חמץ בשמן, לדעת שכונוך אפשר להכשיר אותה לפסח בעגלה, לדעת הרמור, וכתחיל צריך ללבן אותם בליבון קל, כך גם סיר שמשמש בגבות לדברים שמתייבשים בסוף בשולם, כגון הסירים שמשמשים להכנת קוגליטריות, לדעת הרמור, צריך להכשיר את זה לפסח בליבון קל כדין מחבט. מחבט חלבית או בשרית באופן שיהיה מותר להגיד, שמותר להגיד אותה בשביל להפוך אותה ממה שהייתה לה... לדבר אחר, נחלקו הפוסקים, צריך להכשיר אותה בליבון חמור, או בליבון קל, או בהקלה. וכדרכנו נפליג מים עם אחורה, נזכר מה שלמדנו באותו יום, האם בזמננו צריך להניח פתי חמץ, לקראת הבדיקה, אז מנהג ישראל מימים ימימה, לעשות את זה, יש כמה טעמים, א', שאם הוא לא ימצא חמץ, שהברכה לא תהיה לבטלה, אמנם לדעת רוב הפוסקים אין חשש כזה, אבל ככה, אבל בכל זאת נוהגים את זה. אין חשש שברכה לבטלה. דבר נוסף שיגרום לבודק לשפר את הבדיקה, עוד דבר שהוא יזכור לבטל את החמץ אחרי הבדיקה, ועל פי קבולה יש עניין רב בהנחת הפתיתים, צריך להניח דווקא 10 פתיתים. וטעם חמישי, כיוון שהמקומות שנבדקים מנוקים, בניקיון יסודי במיוחד, אופן שאפשר לומר שחזוק שבהם חמץ, את חובה מן הדין להניח בהם פתיתי חמץ כדי... להכיל עליהם חוות בדיקה, ובכך גם הברכה לא תהיה לבטלה, אבל יש אומרים שגם באופן כזה יש מצוות בדיקה, לוודא שכל המקומות אכן נוקו כראוי. דף היום אתנו בבלי, איכה נמצאים השדים והמזיקים? כיצד יזכה האדם שדבריו יהיו נשמעים? ומה כתוב בתפילין של הריבונו של עולם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת בוחס, דף ו'. ודקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. הגמרא אומרת כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. עוברים 5 קולות, איך מסמכים חתן? המוגנברום אומר שצריכים לדגדג בזה כל אחד לפי דרגתו. לבן תורה, ישמחת בדברי תורה, שזה עיקר שמחה. לאיש פשוט בדברי אגדה, עוד יותר פשוט. תם איזה שיחנו, מילסה ומילסה דגדחו זה. ספר הגויין רבי יצחק זילברשטיין שליטה, שהוא שמע על הגויין רבי הצדיק רבי שואה מקוטנה, בא לישוס מלכוי. קל חתונה, שאלת החתן, כמה שנים הוא קיבל להיות סמוך על השולחן של חותנו? אמר לו החתן את מספר השנים, אמר לו הגויין, כי מדומה שהשנים האלו לא כוללים את השבוע שלושה ובחוז, שהם מחוץ לחשבון. החתן חייך וגם שמח, אמר זה הגויין שם קוטנה, קיימתי, ברוך השם, מצוות שמחת חתן, כי דברים יש בהם גם שמחה של תורה וגם של פרנסה. ולקראת סיום רבותי החפצים בחיים, מדוע הרכילות על תמיד חכם חמורה יותר מרכילות על המאורץ? אז כותב החפץ חיים בסעיף ב' כלל ז' בהלכות רכילות, שיש שלוש סיבות. סיבה ראשונה, רכילות שמעורב בשקר, העונש של החמור יותר מרכילות של אמת. הוא אומר, ואם בכל רכילות מעורב בדרך כלל שקר, אז תמיד חכם זה הרבה יותר שקר, כי תמיד חכם מסתומה, לא מגנה ולא עושה רע לאדם בחינם, וצריך לקלוט שהוא כדין עשה את משהו. סיבה שנייה אומר שהתורה צוותה עלינו להתדבק כתמיד חכמים, לנהוג בהם כבוד הרבה, ועל חד כמה וכמה לא לעורר מדנים, שזה גורם ההפך מכל זה. סיבה שלישית, אדם ששומע מחבר שלו, שתמיד חכם גינה אותו, אז הוא מתעורר לשנוא אותו הרבה יותר מאשר אם זה היה מאורס, כי ככל שהמגנה, זה שביזה אותו חשוב יותר, העלבון גדול יותר. ולכן בלב זה מפעפעת השנאה, צורה הרבה יותר חזקה וגדולה. אחד כמה וכמה, אם זה איזה רב עיר או אדם חשוב, זה מתחכם. רגילים לבוא לזה ידי קלקולים גדולים, וכמה פעמים קרה שיורד לבוא לחייו ממש השנאה. רבי רומו סופי מציינים שמה הגדר של תלמיד חכם לעין זה, אז החפץ חיים כבר כתב לאל, כל תלמיד חכם זה לפי הדור, אפילו בזמננו. רק ראוי להורות, ולגע בתורה הוא נקרא תלמיד חכם, ומי שמבזה אותו אפילו בדברים בעלמה, אפילו בדברים בעלמה, שלא בפניו, אבון פלילי הוא חייב נידו על זה, ועושים רבי חיים קניבסקי הבא כשולם, שכיוון שזה משום בזיון, אז כל שהוא מוחזק את תלמיד חכם, יש בזה משום בזיון. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בדרך עץ החיים הובא שם של רבי סזל למלצר הייתה אחות שפעם בילדותו, שזאתה בטעות נפט במקום מים. כשהתברר הטעות, הילדה נבלה, רצתה לשאול אם זה קשר, והיום הברכז שעקוי, היא לא הייתה ברוך לבטולה. העודה המאלפת הזאת נעידה על עבירה של עירת שמיים אמיתית שהייתה בבית. וזה לרבותה להתחזק בעירת שמיים ולשים לב מאוד לברכות שיוצאות מפינו שלא יהיו חז ושלם לבטלה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחנות ובגשמיות, שבת שלום וכל טוב סלם.